אז אנחנו באוויר. ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט הייצוא והעסקים, אני מיכאל שוורץ, והיום אני נרגש עד עמקי נשמתי, בקטע משוגע לגמרי, לארח את ענבל לפידות וידל. אז ענבל היא מעצבת ממש מגניבה, שעושה ברנד ספרינטים. זה בעצם תהליך קצר, לקוח נכנס ויוצא עם ברנד מדליק. עכשיו, מה שבעצם הביא אותי אלייך, זה שראיתי שהדברים נראים פשוט וואו. כאילו, מיתוגים וזה, נראים פשוט וואו, פשוט מדהים וזה, ולגלות שמאחוריהם יש גם מתודולוגיה וגם דרך וגם שיטה וגם המון דברים שהם בכלל מגיעים מפרספקטיבה עסקית, היה סופר, סופר מעניין מבחינתי, ואני שמח שאנחנו נפגשים פה, ואני שמח שאת באה לשתף אותנו בכל הסטאף הזה. אז ברוכה הבאה, וברוכים המאזינים, ותודה ששבתם להקשיב ולבוא להזין לפודקאסט אחרי תקופה ארוכה של היעדרות. אני שמח ומתרגש להיות פה, נשמע פתיח, ונתחיל. ענבל, אז איזה כיף שאת פה.
ממש.
בוא נתחיל מההתחלה, תספרי לנו איך את הגעת לעולם העיצוב. כאילו, סיפרתי שלמדת בחולון.
נכון, למדתי תקשורת חזותית בחולון, סיימתי ב-2013 בעצם. אחר כך הייתי 3 שנים, משהו כזה, בכל מיני סטודיו שמתמחים במיתוג, סטודיו מעולים, אצל אנה גסלב, בקפסולה זה היה אז, ב-As We Design וב-Wicked, היינו ממש כמה מקומות שלמדתי המון 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 מבחינת מיתוג ואיך לעבוד ותהליכי עבודה ומה עובד, מה לא עובד, המון המון המון. אחרי 3 שנים האלה בעצם החלטתי שאני רוצה להיות, לצאת לדרך עצמאית. ב-2015, יחד עם בן זוג שלי, עדן, הקמנו את אנדר, שזה סטודיו.
בעצם אנדר היה פעם ראשונה שהיית עצמאית.
הייתי קצת תחת השם אינבלוזה, ולאט לאט עבדתי הרבה עם עדן, עשינו דברים משותפים, ולאט לאט אמרנו, בוא נקרא לזה בשם אנדר. עשינו בעיקר פרודקט, וגם תדמית, בעיקר פרודקט. לאט לאט ראינו שהפרודקט מקבל צורה שהיא קצת, היא פחות מתאימה לנו.
מה זאת אומרת?
עבדנו עם חברות שלאט לאט הכניסו את פשוט הפרודקט הפך להיות חלק מהצוות. זאת אומרת, הביאו מעצב פרודקט שיהיה חלק מהצוות אינאוס, ולאט לאט היה פחות צורך להיות אקסטנשן שלהם.
כאילו ממש הייתם בתוך העדים לתופעה הזאת, לתקופה הזאת שפרודקט התחיל להיכנס למשהו שהוא אינאוס.
כן, זה הפך להיות משהו שהוא קומודיטי, שפחות, אנחנו ראינו שיש הרבה טנשן שצריך לתת בשביל לתחזק את הפרודקט בשביל חברה אחרת. זה תהליכים שנעשו קצת פחות מעניינים עבורנו, לתת כל הזמן מסכים ולדלבר ולדלבר, ופתאום היו הרבה שינויים, זה היה משהו בעצם מאוד דינמי.
אז תסבירי כזה יותר טוב, מה בעצם השתנה? מלפני שהפרודקט אינאוס לאחרי. שבעצם לא הייתם יכולים לנהל את הדבר הזה?
היינו צריכים להיות אנזון, ולא יכולנו להיות כמו סטודיו חיצוני, היינו צריכים כמו איזה סטודיו חיצוני של כל מיני חברות. לאט לאט גם לא היה צורך בזה, כי הם הביאו אנשים אינאוס, שמצבי פרודקט מדהימים, שפשוט יישבו בתוך הצוות ויעשו את העבודה השוטפת. לא צריכים אותנו. וגם שהם ממש התעקשו שנשאר, או שנהיה כמו איזה אקסטנשן שלהם, זה הפך להיות מאוד מאוד, היה צריך אקסטנשן מאוד גבוה. אנחנו לא רצינו כל הזמן לשבת ולתקן מסכים, ולעשות המון המון דברים שהם פרטים קטנים נקרא לזה, ולאט
כאילו עבודה הפכה להיות הרבה יותר כזה בפרטים הקטנים, ולעשות...
כן, וזה מאוד קשה שזה חיצוני, כי אתה בעצם, אתה לא מגיע לשם כל הזמן, אתה לא, התקשורת היא נפכה להיות מאוד, מאוד מאוד אינטנסיבית, ולאט לאט זה פשוט הפך להיות פחות העניין, העניין של הפרודקט. ואז נשאר העניין של אוקיי, אז אמרנו, אוקיי, אז נשים את הפוקוס על התדמית, זה היה ב-2015, אני ב-2017 ו-2018, ילדתי את אמנואל ואת אלמה, אחת אחרי השנייה. ושחזרתי בעצם לעולם, בעצם לעבודה, לא יכולתי לחזור לאותה צורה שניהלתי את התדמית קודם. הייתי חייבת לעשות איזה שיפטינג כזה, שיגרום לי לחזור אחרת לתוך נקרא לזה, לתוך עולם העיצוב, לחזור עננה יותר, לעשות איזה שינוי, כי הצורה שהכרתי את הדרך שאני מעבירה את התדמית, היא צורה אחרת ממה שעכשיו אני עושה, זה משהו מאוד מאוד, תהליך מאוד מאוד ארוך, עם הרבה הרבה שלבים והרבה פגישות, ומשהו שאמרתי, אם אני עכשיו חוזרת לאותה צורת עבודה, זה לא יהיה פשוט. משהו באינטנסיביות, הייתי צריכה משהו יותר אינטנסיבי, בוא נגיד ככה, משהו שיותר מרחקים קצרים, צורת עבודה קצת אחרת, בשביל פשוט ליהנות מזה, או לעשות את זה יותר טוב, או לתת יותר ערך אולי, לעשות משהו, לעשות את זה אחרת, זו הייתה הנקודה.
והכל היה כזה במחשבה מודעת לקראת זה שאת צריכה לחזור לעשות דברים, או ש...
כן, זה היה סוג של תכנון, זה היה סוג של... אוקיי, איך אני... לגמרי, זה היה איך אני חוזרת למשהו אחר, איך אני חוזרת לזון שלי ממקום אחר הפעם. והתחלתי לחקור, התחלתי לראות כל מיני תהליכים של עיצוב, התחלתי לקרוא כתבות.
רגע, אני רוצה שכאילו... כאילו, שתסבירי את הקטע של מה היה, לא, לפני שאנחנו נכנסים לעומק של מה כן עשה, מה היה כאילו הדברים כאילו הלא טובים או הבעייתיים או...
אני חושבת שהתהליך עצמו, שבסוף...
כאילו, בואי נסתכל על החולשות לפני שאנחנו מדברים על החולשות.
בטח. אז אני מרגישה שהחולשה העיקרית היה פשוט שהתהליכים נמתחו ו... איבדו הרבה מהאנרגיה שהייתה בהתחלה, ולי בתור מעצבת, שפתאום תהליך הפך להיות, שאני מייצרת תדמית והיא לוקחת חצי שנה, אז זה הפך להיות מין סחבת כזאת, שלי בתור מעצבת משהו שפשוט לא יכולתי לשאת הרבה זמן. היה לי מאוד מין עייפות כזאת מהתהליך, היה מין יריית פתיחה כזה עם הרבה מתח והרבה אנרגיה והתרגשות, ו... כל הזמן שזה נמשך ונמשך, ועוד ישיבה, ועוד לקחת מפה ולעשות משם, ועוד כל מיני, פשוט פרנקנשטיין אני קוראת לזה, שלוקחים עוד כיוון ועוד ומערבבים, וכל המתיחה הזאת היא פשוט גם יצרה תוצאה שהיא פחות טובה, וגם לקחה הרבה הרבה זמן. ופתאום אחרי הרבה תדמיות שיצרנו, שהם היו כאלה, אז פשוט שחזרתי לזה בעצם, אמרתי, אני לא יכולה לחזור לזה בצורה הזאת, משהו חייב להשתנות, משהו בגישה אולי צריכה להשתנות.
שכאילו ככל שמשאירים את השלב של ההחלטות פתוח יותר זמן,
זה לא רק החלטות, זה קודם כל, זה לא רק החלטות, זה מקבלי החלטות, שזה המון, שזה פתאום, זה גם ה-CMO, וזה גם המנכ"לית, וגם השיווק, וגם המון 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 אנשים מעורבים, וזה גם, אין הגדרה של זמן, פשוט יכולנו לקחת, זה יכול להיות 3 חודשים, 4 חודשים, זה יכול להיות גם 8 חודשים עד שהתדמית יוצאת, אז עד שהברנד נסגר, והכל מאוד מאוד ברור, פשוט המון המון זמן, המון, ובדרך המון המון עייפות כזאת, של מין תחושה שמשהו נגרר פה. ואז באמת שעשיתי מין מיפוי כזה, של על מה אני לא רוצה, אם אני לא רוצה להתקדם בתהליכים שלי, אז יכולתי להתחיל להבין, איך אני עושה את זה אחרת, מה אני רוצה לעשות אחרת. ומשם זה בעצם התחיל. העניין של הפוקוס, אני חושבת, העניין שלי זה... משהו שאני לא יורדת ממנו, והעניין שזה העניין של פוקוס, מין עיקרון על כזה, שמשם אני מתחילה, קובעת לעצמי גבולות גזרה, ובגבולות גזרה הכל קורה, כאילו בתוך התחימה הזאת של הגזרה.
אז תפרי לי מה זה.
מה, ברנד ספרינט?
מה זה ברנד ספרינט?
ברנד ספרינט זה בעצם תהליך מאוד מאוד מתומצת, של 10 ימים, אתה אומר שבועיים, כי זה באמת 10 ימים, 10 ימי עבודה נקרא לזה, שמתחילים בפגישה עם הלקוח, אנחנו נפגשים לשאלון אסטרטגי של 3 שעות, להסביר על זה גם קצת, או...
בטח, מה זאת אומרת?
אוקיי, אז אני רק אגיד בקצרה קודם כל מה אנחנו, איך בנוי התוכנית של 10 ימים, ואז אני אסביר קצת יותר. אז 10 ימים, בהתחלה אנחנו מתחילים עם שאלון אסטרטגי של 3 שעות, יושבים, ממפים, לוקחים בעצם את כל האינפורמציה שאני יכולה מהלקוח, שזה אומר הערכים, ה-what, how ו-why שלו, זאת אומרת, איך, כל השאלות הכי בסיסיות והכי חשובות. אז אמרנו ערכים, הקהלי יעד, המתחרים, אנחנו עושים איזה פרסונליטי סליידרס כאלה, שאנחנו יכולים להבין איפה הם נמצאים ביחס למותגים אחרים, מין... מיפוי כזה של כל האינפורמציה שאני יכולה לקחת מהם. נסה לחשוב על זה כמו איזה גביש, שפשוט אנחנו מלטשים אותו תוך כדי ה3 שעות האלה, שאנחנו מנסים להבין עוד ועוד ועוד ועוד. אחרי ה3 שעות, יש תחושה של, הופכים את זה ליותר לקונקרטי. כאילו, את כל our brand הזה, מה זה our brand הזה, הופך להיות למשהו יותר קונקרטי, ממשהו מופשט, ממשהו כללי כזה, אנחנו ממש יורדים לרמת, רמת קונקרטיות מאוד מאוד גבוהה.
מה זה אומר?
זאת אומרת שבעצם עונים על כל השאלות ביחד, שואלים אולי, אולי זו המילה הזאת ולא המילה הזאת, אולי הערך הזה ולא הערך הזה, ממש מנסים לדייק את זה, זה בסוף גם מצגת כזאת, אז אנחנו יכולים לפרוס את זה בפנינו ולהבין איפה הם נמצאים, איך הם רוצים להיות, מה הם רוצים לשדר, tone of voice, מדברים על המתחרים שלהם, מראים גם אפילו השראות של דברים שהם אוהבים, מגיעים ממש לרמת דיוק מאוד מאוד גבוה בין מה שהם רוצים להיות, לבין מה שהם עכשיו, לבין איך שהם מדמיינים שהם ממש מצליחים בעצם לשלוף את כל אותם דברים.
כן, שזה כאילו כל, כאילו בעצם
זה התהליך האסטרטגי שאנחנו עושים איתם. כן, הסטורי, מה הסיפור בעצם, אלה לא דברים שאני המצאתי. זאת אומרת, צורך העניין השאלון הזה, זה, מצאתי איזה כתבה מאוד פופולרית במדיום, שנקראת The 3 Hours Brand Sprint, וקראתי את זה ואמרתי, וואו, זה צריך להיות השאלון שלנו, מזה נתחיל, זה מקצר תהליכים בצורה מדהימה.
את תשלחי לנו כמובן את הלינק,
כמובן,
זה של הראשונות של התוכנית.
כן, זה של GV Studio, שהם ממש עשו עבודה מאוד מאוד טובה עם השאלון הזה. וזה מבחינתי, לקחתי את זה, אמרתי, וואו, זה פשוט אוצר, משם אני מתחילה. והשאלון הזה גם גרם לי להבין עוד דברים בתהליך, כאילו איך אני עוד יכולה להפוך אותו ליעיל יותר. ואז ביום השני אנחנו עושים פוזישנינג, אני עושה את זה, את השאלון, לא אמרתי, אבל עם עוד אסטרטג או אסטרטגית, יש לי כמה אנשים מעולים שאני עובדת איתם, הם באים גם איתי לשלוש שעות האלה, מצליחים לדייק עוד יותר ועוד יותר את אותם ערכים, או את אותם, נקרא לזה, את אותו סיפור. אנחנו עושים את זה ביום השני, אנחנו עוברים לשלב של פוזישנינג, אנחנו ממש מדייקים, רושמים הכל, נותנים גם ללקוח לאשר את זה, להסתכל, לראות שאנחנו ממש, אנחנו על אותו, אנחנו באותו עמוד. ומהיום השלישי, מאשרים כמובן, ביום השלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי, אנחנו יוצאים לשלב עיצוב. עכשיו
שלישי, רביעי, חמישי, שישי ושביעי,
חמישה ימים, בדיוק, חמישה ימים שאנחנו מעצבים, אנחנו מעצבים בשקיפות מלאה, זאת אומרת, הלקוח רואה כל הזמן מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים בפיגמה. המעצבים שעובדים איתי, אנחנו עובדים בפיגמה, גם הלקוח רואה הכל, הוא יכול לכתוב קומנטים, הוא יכול, אנחנו מדברים גם פעמיים ביום, בבוקר ובצהריים, אז הוא גם יכול להעיר ולהגיד, זה כיוון טוב, אולי ננסה קצת, הלוגו מצוין, הייתי רוצה לבדוק עוד צבעים, זאת אומרת, זה ממש שיתוף פעולה, ממש מלא, זאת אומרת, זה מאוד אינטנסיבי מצד אחד, וזה גם מאוד שקוף מצד שני. כשאנחנו מגיעים לשלב הפרזנטציה, מה שהיה לי פעם שלב נורא נורא גדול, וצריכה ככה לעמוד להרשים פעם שהייתי עושה את זה, פתאום עכשיו זה הפך להיות 98% מאושר, כי כבר הלקוח מכיר כמעט הכל. אין כמעט הפתעות. אנחנו ביום האחרון, נגיד, נוריד אותו מהפיגמה ונעשה פרזנטציה כמו שצריך, אבל לא היו לו הפתעות, הוא כבר הכיר את החומרים, הכיר את הכיוון שאנחנו הולכים אליו, כבר הכיר את הלוגו, אנחנו אפילו לא מאשרים אותו, כי כבר הוא אושר תוך כדי. אז ביום השמיני בעצם הוא רואה את הפרזנטציה, ממש מעל 90 ומשהו אחוז זה מאושר. אנחנו ניתן עוד שלב, עוד יום נוסף לדיוקים, זאת אומרת, אם יש עוד דברים שיעלו, לפעמים גם מאשרים את זה כמו שזה, וזה פשוט ממשיכים לרוץ. וזהו, בשלב הזה אנחנו כבר יום למחרת נאשר סופית הכל, וביום העשירי אנחנו בעצם נוציא את כל האסטים החוצה, תיקיות, הכל יהיה מסודר, SVG, צילומים, איורים, טיפוגרפיה, צבעוניות, הכל 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 יהיה מסודר בתיקיות האלה, הוא כמעט ולא צריך אותי כבר, כי בעצם יש לו הכל ברמה של PNG, ברמה של איך נראה הסושיאל שלו, איך נראה חתימת מייל, איך נראה מצגת משקיעים שלו בגוגל סלייד, הכל פתוח, כמה שיותר שדברים יהיו פתוחים, והוא לא יצטרך אותי כמעט. אם הוא כן יצטרך, אנחנו נעשה ימי עבודה מסודרים אחר כך, אבל את התשתית, בוא נגיד, את הבסיס הטוב להתחיל איתו, הוא יקבל. יהיה לו את כל ההתחלה, את כל הגישה של, שממנה אפשר להמשיך לרוץ. זה בגדול.
זה נשמע מדהים. נשמע מדהים וכאילו פשוגע. כאילו, אני נסה להיות יותר מופתע ממה שאני, כי כבר הייתי את זה קורה בלייב.
נכון.
וגם עשינו פרויקט ביחד עכשיו. כאילו, לקחתי ממך פרויקט את סיימת מיתוג, ואני לקחתי, פיתחתי את האתר של,
נכון.
של אותה חברה, אז ראיתי את זה קורה במציאות, ובאמת התרגשתי. זה נשמע סופר, לא יודע מה המילה, כאילו שפתני, או...
האמת שזה פשוט יעיל.
זה קרייזי לעשות 5 ימים.
זה מאוד אינטנסיבי.
ב5 ימים לבנות ברנד שלם.
נכון.
פלס מלא פידבקים. פלס להיות כל הזמן בתקשורת עם הלקוח, כאילו...
זה אינטנסיביות מטורפת, אני כבר אומרת, אנחנו גם באמת, מישהי שאלה שם בשאלות אם לוקחים עוד דברים במקביל, אז התשובה היא לא, אנחנו ממש רק על זה. אנחנו במשך שבועיים, שזה באמת 10 ימים האלה, רק על זה בבוקר, בצהריים, חוזרים לעבוד על זה בלילה, רואים הערות, משנים, מחזירים, עושים עוד שיחה, עוד כיוון, כיוון אחד אנחנו עושים, ואנחנו נבדוק אולי עוד איזה משהו בתוכו. אנחנו ממש ב10 ימים האלה פשוט ניתן הכל. ונשמור על גם, זה סוג של, אנחנו שומרים על איזה רמת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, רמת מתח נקרא לזה, שבמתח הזה ובמקום הזה נוצרים הרבה דברים מאוד טובים. ובצורה הזאת בעצם אנחנו מגיעים לרמת מיצוי מאוד גבוהה. אנחנו לא מראים 3 כיוונים גם לצורך העניין, אנחנו מראים את הכיוון אחד מאוד מאוד טוב, וממנו ממשיכים, אז אנחנו גם לא מבזבזים זמן על עוד ניסיונות, ועוד, אנחנו מאוד מהר רצים לעירייה.
ולכות זורמים רק כיוון אחד?
האמת שכן, אני חושבת שגם, לי בתור בן אדם, נוח לראות אופציה אחת מצוינת, מאשר אחת מצוינת, אחת קצת פחות טובה, ואחת עוד קצת פחות טובה. אני אוהבת לראות פשוט את הפתרון המושלם. אנחנו נדבר עליו, זה לא אומר שזה יוצא מישהו, פתאום כן. זה מגיע, זה נוצר מתוך המון מהמחקר, מהאסטרטגיה, זה מהרבה עוגנים ששמנו בדרך, אבל אני חושבת שזה, גם אגב, זה לא המצאתי את זה, את זה למשל שמעתי את זגמאסטר וג'סיקה וולש מדברים על העניין של כיוון אחד.
אני חושב שאת דברת על ההרצאה שהם עשו בחולון.
כן, זה גם, נכון, הייתה גם הרצאה הזה.
אני חושב שגם שם החלטתי גם אני לעשות רק כיוון אחד שאני אעשה מיתוג.
זה נכון, זה כל כך, אני זוכרת, אני חושבת על כל הזמן שבזבזתי בלהראות 3 כיוונים כל פעם, ולהראות אחר כך...
שכאילו, מה שאת חושבת, ועוד שאתה תמושת לא מאמינה בהם.
משהו שאני, לא, הדבר ראשון שחושבת שהוא הכי טוב, שהוא כזה בהם, שהוא לפרצוף. ואז אחר כך יש את הכיוונים הטיפה פחות נועז, קצת יותר שמרני, ואחד שהוא כזה קצת טוב, יאללה, נדחוף גם אותו. ואז נוצר מצב שהלקוח אומר, וואי, איזה עושר, בוא ניקח את 3 ניקח מפה את הטיפוגרפיה, זה גם אגב מה שהם קראו לזה פרנקנשטיין, שזה גאוני מבחינתי לקרוא לזה פרנקנשטיין, כי זה מה שיוצר.
כן.
יוצא מין מותג עם הטיפוגרפיה של הכיוון הראשון, עם הסיווניות של הכיוון השני, עם השפה, נגיד, היורית שהייתה בכיוון השלישי, וביחד נוצר מין יצור כלאיים שאף אחד לא רצה אותו בשום צורה.
כן.
מאשר להראות פשוט את הכיוון הראשון, שהוא הכי טוב, שהוא הכי ממש, הכי מדויק נקרא לזה.
כן.
ושום דבר לא נאבד בדרך, כאילו היינו ככה מהתחלה.
וגם זה שמה שאת אומרת, כאילו, נראה לי החלק המהותי פה, שיש את השלב של האסטרטגיה לפני, שמקשיבים, שמדברים. לא מפתיעים אותו, את הלקוח.
כן, אני גם, האמת שזה גם משהו שאני חושבת, אני לא צריכה את ההפתעות האלה. אני רוצה שהלקוח לא יראה ויפול מהכיסא, אני תמיד אומרת. אני רוצה שיראה ויגיד, כן, על זה בדיוק דיברנו, על זה מה שדיברנו בפגישה הראשונה, זה צריך לראות ככה, מין תחושה רגועה כזאת של לשם אתם צריכים להגיע, ולא איזה שופוני ווואו, תראה איזה פרזנטציה הבאתי לך. אין לי כבר את הרצון הזה, אני פשוט רוצה שזה יהיה טוב, אז בואו נעשה את זה ביחד. ובאמת, כל הלקוחות שעבדנו איתם לאחרונה, אחר כך התשובות, אחר כך האינפוטים היו מאוד מאוד טובים של, וואו, לא חשבנו שזה, קודם כל זה באמת מאוד אינטנסיבי, לא חשבנו שזה יראה ככה כל כך מהר, כאילו התשובות, התגובות היו מאוד מאוד טובות, אז פשוט גיליתי שזה מה שנוח לי.
גם בתגובות הייתי.
נכון, היית בשלב הסיכום.
כי אתה מצליח שבדיוק בסוף, יום אחרי, כאילו, כשנגמר הספרינט שלך, והתחילה העבודה שלי איתו על האתר, אז הוא החליט לעשות לך שיחת סיכום, להעלות אותך לשיחה איתנו, ולעשות לך שיחת סיכום, שהוא פשוט החמיא לך בעבירה, בקטע שאמרתי, וואו, מה היא עושה שם?
זה היה קצת מביך, כן.
כן, שכאילו, ראיתי במו עיניי, כאילו, מאזינים מקרים, ראיתי במו עיניי, לקוח שעבר את התהליך הזה, והיה מגה מרוצה.
אבל זה המון תקשורת, כאילו, הייתה לנו תקשורת לי ולאותו לקוח, לנו גם בצוות, פשוט תחושה מאוד טובה, תחושה שאנחנו מבינים אחד את השני, שאנחנו מבינה לאן, איך הוא רואה את עצמו, איך הוא רוצה שהברנד ייראה, ומשם זה פשוט רק, כאילו פשוט אף גבוה יותר, כשיש תקשורת טובה.
כאילו, כמה שיש בצוות?
בתהליך של בשאלון אסטרטגי מצטרף האסטרטג או האסטרטגית שעובדת איתנו, אז זה כבר שניים, אני כאר דירקטורית, האסטרטג, ואז אני מתחילה את העבודה של העיצוב, מצטרפת מעצב או עוד מעצב ומאייר, או מעצב ומאיירת, אולי זה גם מעצב או מעצבת שעובדים, שהם גם מאיירים, או שהם, זה משהו כמו עוד מעצב או שניים. אז אנחנו בעצם 3-4 בתור צוות.
זאת אומרת שאני כאילו מתמקד בסיפור הזה של 5 ימים לעשות מותג, אז בתוך התהליך הזה נמצאים בין 2-3, כאילו את ועוד מעצב או שניים.
מעצב או שניים ואסטרטג, כן. אז 4 אנשים, אנחנו חוץ מהלקוח, יש איתו, אנחנו צוות של 3-4 בעצם.
והם גם צריכים להיות בטח ממש טובים.
כן, מעולים. חייבים. אנחנו מביאים את המעצבים הכי טובים. לאחרונה אני עובדת בעיקר עם אוקראינה. כמה מעצבות שם, באמת שזה יצא באמת באמת מעצבות, ולא מעצבים. אנסטיזיה, מעצבת האחרונה שאנחנו ממש בתקשורת מדהימה, ואנחנו עובדות ממש טוב ביחד. באסטרטגיה יש את אורי לוזיה, שהוא מצוין, הוא עובד עם הרבה סטארט-אפים, והוא מדהים. ועוד מישהי מעולה בשם מיכל נר דוד. אלה אנשים שאני בעיקר עובדת איתם, וזה בעצם הצוות.
אם אני זוכר נכון, אז בפרק שעדן התארח פה, בפרק הראשון שהוא התארח פה, עדן הוא, זה מצחיק, כי עדן הוא האורח היחיד שהיה פעמיים.
נכון.
ואת ממשיכה את הייצוג של המשפחה שלכם.
עוד מעט הבנות יבואו להתארח.
יאללה, בשמחה. אז הוא דיבר על לגייס מאוקראינה. זה כאילו היה קטע.
לגייס מעצבים?
כן. דיברנו על תהליך גיוס, על תהליך של גיוס, ועבודה ברחוק, ולימות, ואפורק.
את אנה לצורך העניין הכרנו לפני 3 שנים באפורק, ופשוט הייתה עבודה מעולה איתה, ואנחנו פשוט עובדים איתה כמה שנים, ועם תוצאות מאוד טובות. ויש עוד כמה, יש אלכסנדרה, ויש עוד כמה מעצבות שגם מאוקראינה שהן מעולות, אבל יש גם, אנחנו יכולים לעשות את הפרויקט הזה פרילנס בישראל, זה לא מישהו מתל אביב, מישהו מחיפה, זה לא... כל, האמת שעבודה ברימוט, לא משנה באמת מאיפה, אז עובדים מרחוק, אונליין, כל התוכנות, פיגמה, כולם, אנחנו עובדים בפיגמה, אנחנו עובדים, אנחנו פותחים סלק לאותה קבוצה, כשאנחנו נתחיל לעבוד, נעבוד הכל בנושן, הכל יהיה, אז הכלים שיש לנו הם מאוד מאוד טובים ופשוטים לעבוד מרחוק, בדיוק. אז זה לא באמת משנה מאיפה מעצב, מאיפה מי עושה את האסטרטגיה, איפה הוא נמצא, כולם בסוף טים. כן. אונליין, קולאבורייט, בדיוק.
זהו, אז בואי נדבר שנייה על הביזנס סייד של הדבר הזה. נראה לי, עשינו מספיק הקדמה.
כן.
אני מבין למה זה טוב לך. למה את סופר מרוצה מהסיפור הזה, למה נוח לך שזה לוקח 10 ימים ולא 10 חודשים, ואני מבין למה זה כאילו, למה זה עושה לך, כאילו, אני מבין את האינטרס שלך, כן?
כן. יש גם אינטרס על הלקוח, אבל...
למה שהלקוח, כאילו... זה השאלה נראה לי שעולה, למה שהלקוחות ירצו תהליך כל כך מהיר וזריז,
או כאילו איך הם סומכים? כולנו רוצים מהר, לא? אבל העניין זה, תראה, כך אנחנו קוראים לזה quick and fancy. זה לא אומר שאנחנו עושים את זה מהר על חשבון משהו. זה, אנחנו עושים את זה באמת ביעילות מאוד גבוהה, במהירות, אבל אנחנו עדיין שומרים על רמה מאוד גבוהה שהמותג צריך להיות בה. זאת אומרת... אנחנו, קודם כל זה הכל מגיע, זה מגיע מהאסטרטגיה, זה מגיע מאוגנים של תכנים, זה לא מגיע פתאום, בוא נעשה משהו יפה. הלקוחות שלנו, לאט לאט זה הפך להיות סטארט-אפים, קטנים, בינוניים, שגייסו בדרך כלל pre-seed, seed, round A. הם גם קצרים בזמן, אין להם עכשיו, הם לא יכולים, אין להם את האפשרות הזאת ללכת עכשיו לסטודיו ולהיות 50 שנה לעשות ברנדינג. בחצי שנה הזאת אולי הם גם יעשו פיבוט ויחליפו, ישנו את הכל. זאת אומרת,
אולי
גם,
פעמיים.
אולי פעמיים. יש איזה דינמיות מאוד, בדיוק, דינמיות מאוד גבוהה גם שלהם. אז גם הם רוצים, הם גם קיבלו, הם גייסו כסף, הם צריכים לצאת מאוד, ה-go to market צריך להיות מאוד מהר, צריך להיות מאוד מהיר. ובמצב כזה הם גם רוצים בעצם שנעשה את זה מהר וטוב ומעולה ומצוין ו... כולם יהיו מאושרים, אז בעצם זה ווין ווין, אני לא יכולה להגיד שזה רק אני מבסוטה בתהליך, נכון שזה ה-convenience שלי, שזה בעצם הנוחות שלי, העבודה הזאת, כי זה באמת הטבע שלי, מצד שני, גם הלקוח מאוד מאוד מבסוט, כי הוא מקבל עבודה מהירה, עבודה שהיא כן איכותית, זה לא, לא, היא לא מתפשרת. משלם בקראוי, וכולם מאושרים באמת. זה מה שכרגע, כאילו מהברנד ספרינטים האחרונים שעשיתי, שעשינו כצוות, הייתה תחושה מאוד טובה, כי באמת דברים עבדו בצורה שהיא מאוד מאפשרת לכולם.
כמה עולה ברנד ספרינט?
כן, שעונים על דברים על זה?
מה שאת רוצה.
תראה, זה תהליך שבשבועיים האלה אני רק עם הלקוח הזה. זאת אומרת, סוג של במרכאות כפולות, קונים אותי לשבועיים, אותי ואת הצוות. אני לא עושה דברים אחרים, אני אעשה עוד פגישות אולי מאוד מאוד קטנות וקצרות, אבל אני לא אעשה פתאום לאיזה יום פגישות, אני ממש אהיה כל הזמן, attention יהיה מאוד מאוד גבוה, אמרתי, פגישות פעמיים ביום. אז ממש השבועיים האלה הם מאוד אינטנסיביים רק עם הלקוח הזה, והמחיר הוא כן, המחיר הוא בהתאם, כי באמת אנחנו רק עליו, רק עם הלקוח.
ובעצם הלקוח מבין את הרואה של הדבר הזה.
בטח.
כאילו אומר, הוא רואה דוגמאות איכותיות של פרויקטים שהיו?
האמת היא שהרוב גם מגיעים מפה לאוזן, אז הוא גם מגיע בדרך כלל מהמלצה מחבר או מסטארט-אפ, מישהו אחר שעשה תהליך כזה איתנו. הוא לפעמים גם יודע למה הולך לקרות, מה הולך להיות. אני עושה שיחת פתיחה מאוד ברורה, זאת אומרת, מה הולך להיות, אני מסבירה את האינטנסיביות שאני מצפה לה, אני אומרת כבר מההתחלה, שזה יהיה מקבל החלטות אחד, זאת אומרת, לא כמה אנחנו, אני מאוד מגדירה, ואז אפשר כן לעשות את הספרינט. יכול להיות שזה, שבן אדם נגיד, זה לא יתאים לו. צורך העניין, צריך גם שהוא יהיה נגיד מאוד, הוא לא יוכל לטוס לחול, צורך העניין בתקופה, אנחנו בקורונה, אבל הוא לא יכול להיות נגיד בדיוק בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית בחיים שלו, לא יודעת מה, בדיוק משהו קורה ואתה עושה ספרינט. אז לא, אנחנו לא נעשה את הספרינט הזה כנראה, אולי נעשה אותו במאוד מאוחר יותר, אבל גם הלקוח עצמו יודע למה הוא נכנס, ובאיזה רמת טנשן הוא צריך להיות וזמינות, ורק ככה זה נוצר. זאת אומרת, אני צריכה גם את הלקוח שירוץ יחד איתי בשביל להגיע לתוצרים שאנחנו מקווים להגיע אליהם.
נייס. זה לקח לך זמן להתייצב על הנישה הזאת, על הקהל שאת פונה אליהם? או שזה היה מהר כאילו? כאילו איך היה התהליך הזה של למצוא את המיקום?
האמת ש... תראה, עכשיו עשינו הרבה, אני יכולה להגיד שעשינו הרבה ברנד ספרינטים, שאני יכולה כבר, מכל אחד למדתי עוד קצת על התהליך, ועל מה אני לא מתפשרת, מה הגיידליינס נגיד נקרא לזה. התחלתי את זה נגיד בתחילת השנה, הייתה קורונה, שהתחילה הגל הראשון, אז זה סוג של גם קצת עצר הכל, כי פשוט נשארתי בבית. עדן היה בארצות הברית, הלך לגייס כסף למיזם שלו, ואני הייתי שמונה שבועות רק עם הבנות בבית, אז לא ממש יכולתי להמשיך לדחוף את הספרינט. ברגע שהם חזרו למסגרות ויכולתי ככה שוב להתפקס, אז המשכתי לעשות את הספרינטים, שוב למדתי עוד ועוד על המתודולוגיה, מה נכון לי, שיניתי קצת את הימים, יותר זמן לעיצוב, פחות זמן, התחלתי קצת לשחק עם זה. עכשיו הכל קצת יותר יושב, אבל שוב, אני... מכל ברנד שנוצר, אני לומדת עוד טיפה על התהליך. זאת אומרת, על מה אני לא אתפשר, על מה אני לא אתגמש, אולי אם יש דברים שאני כן אתגמש איתם, אם הלקוח מביא מתוך עצמו עוד איזה משהו שהוא היה רוצה לראות, אז זה לא פוגע בתהליך, אז אין שום בעיה. אני כן שומרת על גמישות מסוימת, זה לא לגמרי, יש קווים מובנים, אבל בתוכם אפשר לזוז הרבה. גם ברמת איזה אלמנטים צריך, או כל דבר אחר. וזהו, ובתוך זה אני נע.
לא, אני שואל על, את אומרת שהלקוחות שלך הם סטארט-אפים שגייסו כסף, ויש להם, והם צריכים מותג מהר.
צריכים מותג מהר, וכן.
זאת אומרת, זה מראש כיוונת למקום הזה, או שזה מסקנה שתובנה שאתה חלק מהדרך?
הייתה לי תחושה שאני אלך למקום הזה, של מקום של סטארט-אפים, שזה הטארגט, שזה האודיאנס שלי.
כבר רגילים.
כי כבר כן, גם עשיתי, כבר עשינו כבר בעבר. הרגשתי שהם הם הלקוחות במרכאות שהם הכי היה להם את הדחיפות לעשות משהו מהר. זאת אומרת, שהייתי מתחילה מיתוג, אבל כן, צריך להיות מהר, אבל בסוף זה כן נמרח, אז כשהגדרתי את זה מההתחלה כברנד ספרינט עם תהליך מובנה של 10 ימים, אז זה עבד טוב. אז הייתה לי תחושה שהלקוחות הם יגיעו משם, גם אנחנו עובדים, הסטודיו עכשיו הוא בבית, אבל הוא היה בוויורק בחיפה, אז פגשנו גם הרבה סטארט-אפיסטים ואנשים שראינו את הצורך שלהם במיתוג מהיר יחסית. זה היה ברור שזה באמת, שזה הקהל של הלקוחות. וכן, זה, הם הכי צריכים מהר ומצוין, quick and fancy, אנחנו קוראים לזה.
איך ידעת לשים כזה תג מחיר? כי אני מניח שהתשובה של רוב האנשים, של רוב האנשים שתציע להם את זה בעולם, זה, וואי, זה יקר מדי, מה פתאום?
האמת שלא. אתמול פגשתי לקוחה, עשינו שיחת זום, והיא אמרה לי, תגידי, איך זה כזה זול? אמרתי, זה נורא תלוי, זהו שזה גם נורא תלוי כמה הם גייסו. הם גייסו כבר, אתה יודע, אם זה פריסיד או משהו שהוא ממש התחלה, או מישהו שהם כבר, הם יודעים שהם ילכו לסטודיו חיצוני, שיקח להם יותר זמן איתו כנראה, זה עלי הרבה הרבה יותר.
כן.
כאילו פי 5 לפחות. ייקח יותר זמן. אני בסוף עובדת עם צוות מצומצם ברימוט. אין לי את הדברים שסטודיו גדולים משלמים, כמו שכירויות מטורפות, באמת יש להם המון המון הוצאות, אנחנו עובדים ברימוט, כמו שאמרתי, צוות קטן, מצומצם ויעיל, יש הרבה, אם סטודיו גדול או בינוני, יש לו כמה מעצבים, הם צריכים, זה כמות אחרת, זה משהו אחר, שזה עסק אחר, אנחנו עסק קטן ואני גם, הלקוחות שלי, אם יהיו כאלה, אני לא אקח עכשיו לקוח מאוד מאוד גדול ועשה לו ברנד ספרינט, כי יש לו שם הרבה מקבלי החלטות, הם לא באמת יאשרו את זה תוך 10 ימים, זה משהו אחר.
הם צריכים גם מיליון יישומים, לא הסתפקו בספר מותג ש...
כן, אני אעשה להם one pager לצורך העניין ללקוחות שלי, כי הם לא צריכים עכשיו אתר מורכב, זאת אומרת, הכל מאוד מותאם לצרכים של הלקוח, הספציפי הזה. הלקוח הקטן בינוני, שרק עכשיו מגייס או יוצא לשוק, צריך את הפוש הזה בשביל לצאת לשוק, אני יכולה לתת לו את זה, אני אתן את המענה הזה בעצם הכי טוב. אז לצורך העניין, יש כאלה שיגידו שזה המחיר שיושב להם בול בכיס, בגלל שהם רוצים את זה יחסית במעט זמן, ולא לתת לסטודיו אחר גדול, שיקח להם הרבה הרבה יותר, והרבה הרבה יותר זמן. אז אני כן מתאימה להם בצורה, בסופו של דבר.
וואלה, אז כאילו בעצם בעיני, אם אנחנו חושבים את זה לאלטרנטיבות, אז את כאילו גם יותר טובה וגם יותר זולה.
תראה, קשה. אני לא רוצה להגיד טובה, אני רוצה גם להעיד על עצמי.
אוקיי, גם יותר מהירה וגם יותר זולה. שזה שתי ערכים מאוד חשובים להם.
אולי, ספציפית להם, נגיד יותר יעילה, הפתרון הוא יותר יעיל. אני לא רוצה להגיד יותר טוב, אני לא רוצה להשוות לכל,
כן, בואו לא ניכנס למקומות האלה.
כן, לא נגיע לזה, אבל...
אבל יותר בקטע של... בואו נגיד שמדובר בעבודה איכותית, ובהשוואה לפירמות, כאילו, של לסטודיו וכו', שהם גם עושים עבודה איכותית.
כן.
אז כאילו, ההבדל פה הוא שזה יותר מהיר, וגם יותר זול.
יותר יעיל ויותר, וכן, בתקופה, בזמן הזה, זה, אנחנו ניקח מחיר בהתאם, כן.
אשכרה.
כן.
סופר מיוחד. אז רציתי לשאול עוד על איך בעצם מגיעים אליך לקוחות? איך נראה השיווק של דבר כזה?
אני אגיד את האמת.
וואי, זה כאילו, באתי להגיד איך את מוכרת את זה, איך זה, אבל זה פשוט בגלל שזה make sense, נשמע כי זה אפילו לא מחירה קשה.
זה לא מחירה, תראה, אני יכולה להגיד שמתחילת השנה, נגיד, אני לא, זה יצא איכשהו שאנחנו עושים, אתה פשוט, אנשים מגיעים מפה לאוזן. סיימתי ספרינט, בדיוק מישהו שגם מחפש, אז אותו סטארט-אפיס המליץ לו, וזה יצא כזה, פשוט חבר מביא חבר, נקרא לזה. אני כן אתחיל, עכשיו קצת התחלתי גם לפנות לקרנות, שיש להם CMO, להציע לחברות פורטפוליו שלהם את הדיל הזה, של הברנד ספרינט, ונראה שזה גם מעניין אותם. אז אני יודעת פחות או יותר מה האודיאנס שלנו, ואני נעה סביבו, זה סביב באמת הלקוחות האלה. כרגע זה באמת יותר מפה לאוזן, אבל אנחנו, כשזה יגיע צריך יותר להשקיע בשיווק אולי, אז אני אדע איך לעשות את זה.
נייס, דרך לפנות לקרנות כאילו שמשקיע.
קרנות, סטארט-אפים, כן, לאט לאט את מבין את הגבולות איפה נמצאים אותם לקוחות.
והם כולם כזה...
מאותו שלב גם, אז זה קצת, זה יותר קל גם להגיע אליהם.
כן, וגם כאילו מי שקרה לו משהו, כאילו,
חוויה טובה. חוויה טובה, מביאה עוד חוויה טובה, מביאה...
גדול.
כן, מביאה אנשים באותו...
כן, גם, ברף נעלי כבר שני לקוחות.
וואלה.
כן.
כן, זה, האמת היא שזה פשוט קורה, כי הם יוצאים מתחושה מאוד טובה, ואומרים, וואו, אני אמליץ את זה לעוד מישהו, אמליץ על התהליך הזה. ובאמת יצא שכמה ברצף, זה פשוט ספרינט אחרי ספרינט אחרי ספרינט, יצאו אנשים שפשוט יצאו מרוצים, אז זה יצא מגניב.
חיפשתי חורים ולא מצאתי, זה פשוט עושה היגיון.
תראה, אנחנו, אני, שוב, אני אגיד, אני באמת לומדת תוך כדי התהליך הרבה. מה אני לא אעשה בספרינט הבא, זה, אתה יודע, זה, פעם זה לא, אנחנו עושים שזה יהיה כמה שיותר מושלם, אבל זה בסוף אנשים, וזה תקשורת, וזה, לצורך העניין היה שמישהו ששאל אז, אם יש איזה כישלון מפואר.
מה, מיכאלי?
כן. אני לא יכולה להגיד שהיה כישלון ברמה של התוצאה, כי זה אני לא אתן שיקרה אף פעם. אני יכולה להגיד על התהליך שנגיד היה ספרינט, שאני מסבירה בהתחלה ללקוח שצריך את האינטנסיביות וצריך את הרספונסיביות שלו, ובסוף זה לא קרה. הבן אדם הוא סופר עסוק, זהו סקנד טיימר, והוא שאל אם אפשר לדבר פעם.
מה זה סקנד טיימר?
הוא כבר גאה, זה כבר חברה שנייה שלו.
כן, לא יודע, אני שואל בשביל סתם.
הוא כבר עשה את זה כבר בגדול, בוא נגיד ככה. ואז שהוא היה צריך להיות בספרינט איתי, שאני בעצם מדבר איתו בבוקר, בצהריים, הוא רואה חומרים בלילה ומגיב עליהם, אז נוצר מצב שהוא ממש לא, הוא אמר, אני תקשיבי, אני מבין שאנחנו בספרינט, אני קצת לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך, אני יכול לדבר איתך רק פעם ביומיים. וזה כבר היה אנחנו באמצע התהליך. אז מבחינתי הייתי צריכה לעצור, להגיד, תקשיב, בוא תבוא עוד, נעשה עכשיו הפסקה, 3 ימים, ביום ראשון אנחנו נתחיל שוב, עד שנתחיל שוב, תשיג את כל החומרים, צריך להתפקס, צריך לסדר לעצמך את השבוע שאנחנו נדבר, שכן נצליח להיות בתקשורת, או לפחות תגיב לי בקומנט, אני לא חייב לדבר איתי. ואז עשינו את זה שוב, אבל כאילו זה מין, ואז שזה כל הספרינט הסתיים, אמרתי, אוקיי, אני חייבת להיות ברורה מאוד מאוד מאוד, שיש את הצורך ברספונסיביות, כי רק ככה זה קורה. אז זה מישהו ששאל על, הוא שאל על כישלון מפואר, אני לא חושבת.
לא מצאת, כזאת מוצלחת.
לא, לא, אני לא רוצה להגיד את זה, אוי ובוי, לא אוי ובוי, ממש לא. אבל שוב, לומדים כל הזמן. תהליך.
ותגידי, זה סופר אינטנסיבי, כאילו, איך את חיה ככה ביום יום?
זה אינטנסיבי, אבל זה גם, יש בזה הרבה פוקוס, אז זה גם שום. זאת אומרת, אני יודעת שאני עובדת, סתם, אני מתחילה ב8, מתחילים את השיחות, ב9:30 כבר כולם עובדים, מדברים שוב ב1, אז יש משהו מאוד מאוד מובנה בסדר יום, וב4 אני בבנות שלי, ואני עם הטלפון בצד, המחשב סגור, אני לא מתעסקת בכלום, ואחר כך שהן הולכות לישון, אני שוב נכנסת לפיגמה, אני רואה הכל, נותנת תארות, כותבת בסלק דברים למחר, מתחילים שוב את היום, ככה 10 ימים. ובין ספרינט לספרינט אני נחה. ממש ממש טוב. אני עושה יוגה, אני הולכת לים, אני עושה ממש מנוחה.
כמה ימים של הפסקה?
כן, כמה ימים של הפסקה. פשוט בשביל לא להתעייף ולא פשוט שזה יתמסמס, ובתאישו אני כבר לא רוצה לעשות את זה. אז בין ספרינט לספרינט עושים הפסקה, גם לצוות, אני אומרת למעצבת, לאנה, או לכל מעצב אחר שעושה איתנו, שאנחנו עכשיו נעשה רווח, עד הספרינט הבא, אנחנו נקבע אותו אחרי שבוע, בשבוע הזה אני ממש עושה מה שבא לי, ודברים כיפים, ודברים שהם well-being יותר, ולא כל הזמן פרודקט וברנד, וריצות מטורפות, להיות עם המשפחה, ואז אני בעצם חוזרת עם מלא מלא אנרגיה, להתחיל את הספרינט הבא, גם הצוות עצמו מאוד מאוד שמח להתחיל, הוא כבר בא לו לעשות משהו אחר, וזהו, וזה עובד ככה.
ואת מצליחה לעמוד בזה?
תראה, אני עושה את זה רק, אני ספציפית ממש רק ברנד ספרינטים מתחילת השנה, עם איזו הפסקת קורונה באמצע, אז אני יכולה להגיד שכרגע...
לא, כאילו, מצליחה לעמוד ולעזוב את זה באמת ב4, ובערב רק קצת לעשות תיירות וכו'.
בטח, זה ממש, זה אחד הכללים שלי שבניתי לעצמי, שהזמן עם הבנות, עם המשפחה, זה לא פחות חשוב, וצריך לעשות את הקאט הזה, ואז לחזור, כי פשוט להיות כל הזמן על המחשב, כל הזמן וזה, זה זה גם לא טוב, גם צריך להתרחק קצת, אני זוכרת שבלימודים היו אומרים לנו להתרחק, להתקרב, צריך את, זה, את, ה, את התנועה הזאת, בשביל באמת גם לייצר משהו חדש ומשהו מרענן לעצמך, וגם בעצם, כי פשוט אתה לא רוצה כל הזמן להיות תקוע מול המחשב, אתה רוצה גם לצאת החוצה לגינה, לגן שעשועים ולחזור, וכאילו לעשות היום יום שלך, זה לא רק זה.
כן, אני לגמרי בעד ומסכים מה שאת אומרת, פשוט אני יכול להגיד על עצמי, גם דיברנו על זה קצת קודם, שאצלי זה מאבק מאוד גדול.
בין אם אני לא עושה, אם אני לא יעיל, אני לא עושה משהו.
כן, אם אני עכשיו סתם נח, אז אני לא פרודוקטיבי, או יש לי מיליון משימות, או יש את הדבר הזה שאני כאילו דוחה כבר חודש, ואם אני עכשיו יש לי פתאום זמן, כאילו...
אני יכולה להבין את זה, אבל אני חושבת שדווקא זה מאוד מאוד חשוב גם...
לא, אני מסכים איתך, זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, כי אמרתי שגם היית ככה קודם, איך את, כאילו, איך בעצם, מה הגיידליינס מאחורי לייצר את זה ולעמוד בזה? כאילו, מה עבד לך?
בעניין של ה...
כן, כאילו, חוץ מסתם להחליט. ולמה את שואל?
אני חושבת שכן. אני חושבת שמתי שהיום שלי הוא מאוד מאוד מסודר, ואני יודעת שאני עובדת משמונה עד ארבע, ובארבע יוצאת, או קצת לפני לאסוף, ובשמונה, משהו כזה, שמונה וחצי יחזור שוב להסתכל, אבל יכול להיות שאני אסתכל ואני ארשום הערות ואני גם מסיים, כי אנחנו במצב ממש טוב, זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לי שהזמן שאני לא עובדת הוא באמת לא לעבוד. כשאני עובדת, אני ממש רק עובדת, אני ממש אנסה להיות הכי הכי יעילה, והכי הכי אתן את הערות או אכתוב את ה... יהיה מאוד מאוד על זה, כדי שבאמת כולם יפיקו את המירב מזה. זאת אומרת, גם שמישהו אחר יכול לעבוד בהתאם להערות שלי, אני אפסיק הכל, אני בארבע אני לא אהיה, ואז אני אחזור ואסתכל שהכל עובד, יהיה במין שליטה כזאת.
צריך לאתגר את זאת קצת.
אוקיי.
יש עוד מלא התנהלות מסביב.
נכון.
צריך להזמין גז. אני לא יודע אם כולם עושים את זה. לא לכולם יש
מזמין
בלון.
מזמין גז? מי מזמין גז?
מי שיש לו בלון בחוץ.
לא, אני לא מזמינה גז. ו...
אוקיי. צריך לעשות משהו, לשלם דוח.
תראה, זה לא
שם... יש, צריך עכשיו חודשיים, צריך לשלוח קבלות לאורך, כאילו... יש מלא התנהלות שהיא לא... זה כאילו...
קודם כל, כל ההתייעלות...
כאילו, אני... ונאמה אני אומר, יש את ה... את לא יכולה... זה קשה להאמין שכאילו משמונה עד ארבע...
לא, אבל אני לא אפסק.
בלן ספרינט? כן. ומארבע עד שמונה את אימא בנות, אז, ואז שמונה את סוגרת את זה, וכאילו אין את שאר העולם.
לא, יש, בטח. קודם כל, בשבוע הפסקה, אז אני גם יכולה לסגור גם דברים, בשבוע שאני לא בספרינט, וגם שאני, קודם כל, בערה, לא, לא, לא בדיוק לזה, אבל אני חושבת שכמה שיותר דברים הם צריכים להיות יעילים גם, לא כמו איזה מכונה, אבל לצורך העניין, אם אני יכולה להזמין סופר שזה יהיה אונליין, אז אני אזמין אונליין ואני אעשה קצת השלמות. אז כאילו כמה שיותר דברים הם לא יצטרכו להיות כל הזמן אני צריך לרוץ אחרי הזנב של עצמי, אלא כמה שיותר כזה, צורך העניין בראיית חשבון אני מוציאה קבלה, מצלמת וממשיך הלאה, אז אני לא כל הזמן בסוף החודש מתעסקת עם החומרים והקבלות, וכאילו כמה שיותר דברים אני משחררת אותם ממני ולא צריכה כל הזמן לרוץ אחריהם, אז זה דווקא טוב לי. וחוץ מזה, קודם כל ברור שבין 8 ל-4 שאני עובדת, אני יכולה שנייה גם לעשות עוד משהו קטן תוך כדי. אני לא ככה מאוד מאוד קשוחה, אבל כשאני עובדת, אז אני משתדלת כמה שיותר להיות בפוקוס על מה שאנחנו צריכים לעשות, ולקדם כמה שיותר בשביל באמת שהספרינט ירוץ וימשיך אפילו קצת מעצמו כזה. כי כאילו כולם לאט לאט תופסים, יודעים מה הם צריכים לעשות. והגלגלים ממשיכים להסתובב, ואנחנו ככה מגיעים ליעד שלנו. ליום העשירי, שזה בעצם הפולדרים והכל סגור ואסטים, וסיימנו פרויקט, וכולם מאושרים, ושיחות סיכום וחיבוקים, וממשיכים לדבר הבא.
אז ננסי לסכם לי כזה מה האקשן אייטם.
של מה? שמה צריך להיות ב...
בחיים שלך שתוכל להיות, שתוכל להיות ככה בהפרדה גדולה בין...
וואו.
כי זה מה שאני שואל, זה מה שמעניין אותי.
אני חושבת...
כמה שיחסית קל לי... להקל את זה שכאילו לקחת 15,000 דולר על 10 ימי עבודה. יותר קל לי להבין את זה, מאשר את היכולת שלך פשוט לנתק בארבע ולהפריד בין זמן של עבודה ולהיות עסוק בדברים לבין...
כן, אני חושבת שזה מה ש...
זה הקושי הכי גדול שאני נתקל בו היום.
אני חושבת שהרעיון של פוקוס...
כי גם הקורונה, כאילו בזה שעובדים מהבית, ואין...
נכון, והבית זה המשרד, והכל הופך להיות...
אז כמה שכאילו אין בזה גבולות כשאתה בתור עצמאי, אז עם הקורונה זה עוד יותר מעצים את זה.
נכון, בגלל זה גם לצאת החוצה הרגע, לעשות סיבוב, כאילו כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. לעשות משהו שהוא בשביל עצמך, לנוע, לעשות יוגה, לא כל כן. הזמן להתעקע ומול המחשב, אז כן, זה ממש חשוב. אני חושבת שהפוקוס הוא גם ב...
תספרי על עצמך.
על עצמי, אוקיי. אז הפוקוס הוא גם בעבודה עצמה, זאת אומרת, הגבולות גזרה שקבעתי לעצמי בתוך לסטודיו, בתוך הספרינט, והגבולות גזרה שלי גם אחר הצהריים, מה קורה שם. זאת אומרת שאני בלי הפלאפון, המחשב, אני לא נכנס למחשב, אני רק עם הבנות, או רק עושה משהו אחר, או רק פוגשת חברה, או לא משנה מה. וכשאני עושה את הספרינט, אז גם הגבולות מאוד ברורים, כי יש גבולות שבחרתי, שאני לא זזה מהם, אז גם זה פוקוס מאוד גדול. אז אני חושבת שמתי ששני נקרא לזה החיים והעבודה והכל ביחד מאוד מאוד ברור, אז...
מוגדרים.
בדיוק, מוגדרים. אני חושבת שההגדרה זה משהו שמאוד חשוב, שגורם לה, גורם לכמה שיותר חופש בסוף. זה מצחיק, אבל זה ככה. זה פשוט יותר מאפשר, שהכל בורוד, מאוד מאוד ברור ומאוד בתוך הגבולות שלו. ככה בעיניי, ככה אני רואה את זה. ושוב, העניין של הספרינט, אם אני אחזור לזה,
כן.
זה העניין של, קודם כל, ההגדרה של הזמן. אנחנו קובעים שזה 10 ימים, זה לא 11 יום, זה 10 ימים, ואנחנו מצליחים לעמוד בזה. העניין של השקיפות, העניין של הלקוח רואה הכל, הכל נוצר מול עיניו, אז הוא גם אין את העניין של ההפתעה. אנחנו כל הזמן יודעים שאנחנו באותו עמוד. דבר נוסף, זה העניין של המקבל החלטות אחד, שזה גם משהו שגורם להיות באיזה פוקוס, כי... אין יותר מדי טבחים, אין יותר מדי אנשים שפתאום לוקחים את ה... פתאום אומרים דברים אחרים ממה שקבענו, ויש ממש מישהו אחד שהוא הוא ממש the decision maker, שזה הלקוח. אז זה גם גורם לפוקוס. כאילו, מנסה לחשוב כמה שיותר עקרונות, שבעצם מאפשרים לנו לא לאבד פוקוס כל הזמן הזה. אז זה בעיקר העניין של המקבל החלטות, העניין של הזמן, העניין של השקיפות. העניין של הרספונסיביות, העניין של התקשורת, זה בגדול הדברים.
איזה יופי. אורייט, סופר מגניב, כאילו, זה ממש ממש מרשים.
תודה.
כאילו כל כאילו הדיוק הזה של בין מה השוק צריך ממני, למה אני רוצה לעשות, ולמצוא את המקום הזה. את
הסוויט ספוט.
את הסוויט ספוט, שהוא כאילו ספציפי לך, כאילו, אני לא יכול להעתיק ממך את זה עכשיו.
קודם כל, אתה כן, אני דווקא, ואין לי, אני חושבת שזה דווקא, בקטע של כל אחד ייקח משהו יכול. קריס דורן אמר את זה הכי טוב, בעניין של נישות, שככל שאתה מוצא יותר את הנישה שלך, אתה גם יכול לגבות יותר, אם אנחנו מדברים על העניין הכלכלי. וגם אתה עושה את מה שאתה הכי אוהב בסוף. אני לא רציתי לעשות, להיכנס לתוך המיקרו של הפרודקט. רציתי כן לעשות תדמית, אבל רציתי לעשות תדמית בצורה שלי נוח לעבוד, הקונביניאנס שלי. וגם מה שאני עושה הכי טוב, שזה כן לעבוד מהר וכן לעבוד יעיל, ומשם זה הכל התחיל בעצם. ויכול להיות שזה גם ישתנה. יכול להיות שעוד כמה, לא יודעת מה, עוד שנתיים אני אגיד לך, תקשיב, בא לעשות משהו אחר. בא לי לפתוח שאנדר יהיה סטודיו של הפקות, ונעשה כל זה הפקות ולא יודע, דברים אחרים. זה, אני נותנת לזה מקום להשתנות עוד, אבל כרגע זה מה שמתאים לי, מה שנוח לצוות שאני בונה סביבי. זה מה שנוח ללקוח, לקוחות הספציפיים שאליהם אני מכוונת, זה משהו שמצאנו שהוא נוח. וזהו בגדול. Quick and fancy.
נייס. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל.
אוקיי.
אורייט, בוא נראה. אז מיכל נירה בגלל שאלה רצף של שאלות, שהוא בדיוק הנרטיב של הפודקאסט, כאילו יש לי עבודה.
אוקיי, מיכל היא תלמידה מצטיינת.
היא שואלת מאיפה את מוצאת השראה?
האמת היא שאני חושבת שמתוך 3 שעות של השאלון אסטרטגי, הכל נוצר שם, בגלל שזה הופך משהו... זה שפה משותפת שנבנית שם, שהופכת את הסיפור, את הברנד, למשהו שהוא מאוד קונקרטי, ומשם יוצאת הרבה השראה. כאילו, אגב, אנחנו גם בשיחה, אנחנו יכולים גם לעלות בשיחה של 3 שעות, נעלה גם דברים חזותיים. אני יכולה לשאול אותם את הלקוח, דברים שאתה אוהב, תראה לי דוגמאות, תראה לי, אפילו זה לא חייב להיות בתחום שלך. כאילו, קצת, אני יותר מצליחה להתחיל להכיר את העולם תוכן שלו, הוא גם מבין, זאת אומרת, זה לא חייב להיות, צורך העניין, עשינו עכשיו שני ספרינטים, אחד אחרי השני, של אותו תחום, של פינטק. ופשוט, והכל נראה כמובן אחרת לגמרי, בין השני המותגים שנוצרו שם. אבל מה שהיה בחדר, בשני המקרים, היה אחר לגמרי. זאת אומרת, מה שנרקם שם בתוך האסטרטגיה, היה משהו אחר לגמרי, אז יכולנו גם לצאת להשראה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה ה... אז התשובה שלי זה מה שקורה בתוך המחקר האסטרטגי. כן, מה שקורה שם, משם יוצאת ההשראה. מכל מה שעולה בחדר במקום הזה, משם הכל עולה.
וואי, תשובה מהממת. אני זוכר שבזמנו, בתור סטודנט, ראיינתי את גיא תמם.
בטח, כן.
במשהו אחר, פרויקט אחר לחלוטין, לא בפודקאסט, ודיברתי איתו על השראה, ואז הוא אמר, מה זה השראה? אין דבר כזה, אני איש מקצוע, אני באת את העבודה. אז אני מרגיש שעכשיו נתת לי תשובה על מה זה אומר.
אוקיי. כן, זה יכול, זה... אנשים מגדירים השראה כלא יודעת מה, אימג'ים, וזה יכול להיות גם השראה, יכולה להיות גם המילה המדויקת שמצאנו, ומשם הכל יכול לצאת. זאת אומרת, זה לא חייב, לא יודעת, מספיק שנגיד, לא יודעת מה, נגיד בלנס, והכל יוצא מתוך הבלנס. אנחנו לא צריכים להגיד, עכשיו להראות עולמות תוכן של דברים מאוד מאוד ספציפיים, בשביל להגיד, להבין מה, לאן אנחנו רוצים לצאת מבחינת עיצוב. זה יכול להיות המילה המדויקת, זה יכול להיות המון המון דברים שמישהו אמר איזה משפט מסוים בחדר, שבתוך החלק של האסטרטגיה, שפתאום תפר הכל, פתאום אמר, רגע, זה התשובה שלנו, משם אנחנו יוצאים, כל ההשראה, הכל נבנה סביב זה. זאת אומרת, יש המון, אני חושבת שכל הקסמים קורים שם, במפגש הזה. מפגש עם הלקוח, המפגש של ה... המפגש הספציפי הזה, שם הכל יוצא משם.
תשובה מעולה. בוא נשאל עוד. על כמה פרויקטים לקוחות שוניות או תובד במקביל, הבנו כבר שזה
כן,
פרויקט אחד.
כן, אחד כל פעם.
אוקיי, איך כל פעם ממציאים מותג חדש לגמרי ועוד בכזו מהירות? אם שיש, משארת שיש לך לקוחות גם מתחומים זהים וחייבים לייצר לכל אחד במיתוג שמייחד אותו ואם מוסיפים את הגבלת הזמן, אז זה עלול להיות בעייתי.
בכלל לא. נראה לי גם עניתי על זה. עניין של ה... הנה, שיש... של פינטק, שיכולנו כן. לעשות דברים דומים, ולהפך כן, זה פתח אותנו.
שהאסטרטגיה כאילו עושה...
האסטרטגיה, ההוגנים שאנחנו מורידים סביב זה, זה מה שאני חושבת פותח את כל הצ'קרות, נקרא לזה ככה.
אורייט. את לא ממשיכה עם ללוות לקוחות גם אחרי הספרינט. אנחנו ממש עושים כאילו רשימת שאלות של...
כן, ממש מדהימה, מיכל. זה לא מדויק. הרעיון הוא שאחר כך הלקוח לא צריך אותנו יותר. זאת אומרת, אנחנו ניתן לו את כל הצידה לדרך שממנה הוא יכול לרוץ ופשוט לנוע חופשי. אחר כך, אם הוא יצטרך, נגיד, הנה, קרה לי עכשיו שעשינו ספרינט, ואחר כך מישהו, אותו לקוח בא ואמר, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות קמפיין. אז אמרתי, אין בעיה, אנחנו נעשה לך הדרך של הקמפיין, אנחנו נוציא אותו לפועל, זה יהיה ככה וככה מעבודה, ככה וככה סכום ליום עבודה, ואנחנו כן נמשיך. כמובן שזה, גם הספרינט עצמו הוליד אינטראקציה טובה או לא טובה עם הלקוח, לרוב אני מקווה שטובה, אז אנחנו גם נרצה כן ללוות אותו. זה סוג של גם מבחן...
אז איך זה, אם יש כאילו ספרינט, שבוע הפסקה, ספרינט, שבוע הפסקה, איפה מכניסים את ה...
האמת היא שלרוב, אם הם מבקשים משהו נוסף, זה ברמת הכמה יומיים, שלושה ימי עבודה. לפעמים גם הספרינט לא יתחיל בדיוק אחרי שבוע, אלא יתחיל נגיד אחרי 10 ימים, ואני יכולה לשריין 3 ימים, בשביל לעשות לו נגיד מצגת, מישהו שבקש נגיד מצגת, חוץ מהמצגת שאנחנו מוציאים כאלמנטים של הספרינט, אנחנו צריכים גם מצגת יותר מורכבת. אז נגיד, אוקיי, זה יומיים, שלושה עבודה, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נכניס את זה בין לבין, ואז אנחנו כן יכולים להמשיך לשרת את הלקוחות. אני לא אעשה לו עכשיו לצורך העניין אתר מאוד מאוד מורכב, כי אין לי את היכולת, אני רוצה להיות בפוקוס על הספרינטים. אבל אם זה דברים קטנים של יומיים, שלושה עבודה, ואני יכולה, אז אני אגיד בטח, בכיף, בוא נעשה לך.
אז כאילו הפוקוס הוא אבל לצייד אותם בכל האסטים.
הרעיון זה אחר כך, בדיוק, שהוא לא יצטרך אחר כך לחפש, תקשיבי, לא מצאתי, אין לי לוגו, אין לי זה. לא, אתה מקבל תקיעת לוגו, תקיעת איורים, תקיעת זה. הכל מאוד מסודר, אתה בקושי, סביר מאוד, סביר להניח שאתה לא תצטרך אותנו. אם זה צריך עוד משהו קטן, אז אין בעיה. הרעיון זה לפעמים גם ליצור תלות שבעצם לא ממש תלוי בנו. יכול גם אולי אחר כך ללכת, ואם יש לו גיידליינס מאוד מאוד ברורים לברנד, אולי גם מישהו אחר יכול להמשיך את זה. אז זה גם קצת, זו גם קצת מחשבה על העניין הזה.
אז יש למיכל עוד כמה שאלות שאנחנו די דיברנו עליהן. על מה נכנס בעשרה ימים וכולי.
אוקיי.
אז מיכל, שוב, תודה רבה על ההשתתפות הפעילה.
מקסימה.
רן מיכאל שאל על קיצור הדרך לתובנות, או כישלונות מפוארים. דיברנו על אופטימיזציה וכולי.
נכון.
ואמיר בננפלד שואל שאלה מכיוון אחר. הוא מדבר על חיפה. איך זה להיות סטודיו בחיפה?
כמו להיות סטודיו בכל מקום אחר בעולם, לדעתי.
היום זה כבר שאלה קצת מוזרה.
כן, כי גם...
אם לפני הקורונה זה היה כזה לגיאוגרפיה, הייתה משמעות?
אני חושבת שגם לפני הקורונה לגיאוגרפיה לא הייתה משמעות עבור...
אבל היום. זה היה יותר כזה רדיקלי להגיד את זה.
אני לא יודעת, עבדנו הרבה ברימוט, כאילו גם לפני הקורונה, זה לא משהו שלגמרי היינו בשוק ממנו, אני יכולה להגיד כסטודיו. אבל תראה, חזרנו לחיפה, יכול להיות שגם לא, מתישהו גם לא נהיה בחיפה, נהיה במקום אחר. עוד נעבוד באותה צורה, עם אותם אנשים מרחוק, עם אותם מפגשים במרכז פעם בשבוע, שבועיים. ומתנהלים כרגיל, מבחינתי, העולם זה, עולם גלובלי, אנחנו כבר שם מזמן, אני חושבת. זה מאוד מאוד ברור. לי, או לנו, לצורך העניין, כסטודיו.
זאת אומרת, השאלה שלו, איך זה להקים סטודיו בחיפה, את אומרת, הסטודיו שלי קיים באינטרנט.
הסטודיו שלי קיים, שלנו קיים בעולם. כן, זה נראה לי מאוד מאוד, כרגע זה פתאום, זה באמת לא נראה כאישו, אבל כבר הרבה זמן זה לא אישו, מבחינתנו.
עוד מלפני.
כן,
כי בעצם כבר שנים אתם עובדים אוקראינה.
בדיוק, לא דווקא אוקראינה, אבל בעיקר, באמת בעיקר אוקראינה. וכן, הצוותים שנבנים סביב כל פרויקט, הוא באמת זה לא משנה מאיפה אתה, אני לא צריכה לפגוש מישהו בחיפה, בשביל, מבחינתי אם אני עובדת עם אנה או אלכס, או לא משנה, מרחוק, אני לא מרגישה שהיא באוקראינה, אני מרגישה שהיא פה בשכונה ליד, ואנחנו עובדות באותם שעות גם. זה לא שזה ארצות הברית, זה קצת יותר בעייתי. יותר נוח עם אירופה, או מקומות קרובים. אבל לא, זה לא אישו, כי יש זום, ויש אפשר הכל מרחוק, ויש כלים קולברטיביים, זאת אומרת, זה שאנחנו עובדים בפיגמה, אנחנו עובדות על אותו קנבס באותו זמן, כן. הכל מאוד פשוט.
אורייט, אני מרגיש שאנחנו במקום של לסכם.
יאללה, נסכם.
איך נסכם?
היה ממש כיף. האמת היא אולי אני אגיד שהספרינט זה מין, אמרת וואי, שלא יעתיקו, אני ממש חושבת
לא, לא אומרת שלא יעתיקו, זה לא מה שאמרתי.
איך אמרת את זה?
אמרתי שכאילו אני לא יכול לקחת את זה, כאילו אני לא יכול לעשות את זה בול כמוך.
אוקיי, אולי אתה לא תעשה כמוני, כי זה משהו, כל אחד הוא משהו אחר, או אקח את זה למקום אחר, אבל אני חושבת שאת המתודולוגיה הזאת, שאני אימצתי לעצמי, אבל לקחתי מהרבה מקומות אחרים, לקחתי את העניין של הספרינטים, של הדיזיין ספרינט, נגיד מהכתבה שהזכרתי, שאנחנו נכתוב את הלינק שלה, מהספר ספרינט של ג'ק נאפ, כאילו, אז זה לא שדברים, אני לא המצאתי שום דבר, פשוט רקחתי את זה למתודולוגיה שמתאימה לי. אני חושבת שאם כל אחד ייקח ויעשה את מה שהוא עושה הכי הכי טוב, בצורה שהיא הכי נכונה לו, וגם יתאים את עצמו ללקוחות, אז זה יצא הכי טוב. זאת אומרת, אם אתה, אני לא ממציאה כלום, אני פשוט עושה את זה, את המתודולוגיה שהיא הכי nature of work שלי. אבל אני חושבת שאם כל אחד ייקח את מה שנכון לו בתהליך, אפילו ייקח חתיכות ויעשה משהו שהוא נוח לו, את המתודולוגיה שלו, אז כולנו הצלחנו בסופו של דבר. כאילו, המטרה הושגה. זה בגדול, מה שאני חושבת.
זה נשמע בול.
אני מקווה.
כאילו... כן, אז כאילו, אני חושבת שזאת גם הסיבה שממש רציתי שתבואי ושנדבר. כי יש פה איזה מסר כזה של למצוא את האמצע בין כאילו,
כן.
יש המון מתודולוגיות של כל מיני גישות לכל מיני סטאפ, בין אם זה של איך עושים עיצוב, איך עושים מיתוג, איך עושים
אסטרטגיה,
איך עושים ספרינטים כאלה, איך עושים דברים, כאילו יש
נכון,
המון המון,
יש המון
איך עושים מסנג'ינג, איך עושים סטאפ, יש המון המון פריימוורקים שאנשים יצרו, ואפשר כאילו ללמוד מהם ולקחת מהם מה שרוצים, והחלק החשוב, המהותי, מה שאני כאילו הכי לוקח ממנו השראה, זה שקודם דייקת את מה את רוצה לעשות, ואז מצאת איזה שוק, ואז התחלת לעשות איטרציות.
כן, או לעשות בדיקות. לא, לא, לגמרי, לעשות בדיקות. כאילו, מה... שוב, כמה ימים צריך לעשות, פתאום בתך הייתי עושה נגיד שהעיצוב הוא 4 ימים, ואז מראים פרזנטציה. ואז אמרתי, לא, 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 צריך עוד יום, צריך עוד יום בשביל שהכל ישב. וצריך...
ולא צריך פרזנטציה.
ולא צריך פרזנטציה, לא, צריך פרזנטציה, אבל צריך פרזנטציה, הפרזנטציה נורא נורא קצרה, תוך כדי התהליך הבנתי שפרזנטציה זה רק, בוא נאשר שאנחנו בסדר, שאנחנו מבינים אחד את השני, והשלב של התוצרים הוא ממש חצי יום, כאילו, התחלתי להבין יותר ויותר איפה המשקולות, איפה כל ה... איך אנו מנתבים את האנרגיה, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי כל אחד מה הוא לוקח מהתהליך, איך הוא רוצה לבנות את התהליך שיהיה טוב לו. אמרת איזון, זה בדיוק המילה, אני חושבת, העניין של לעשות את זה מאוזן, ולעשות את זה שנוח לך בו, שאתה מרגיש בו טוב את התהליך, שהלקוח מרגיש טוב, רק בצורה הזו. תודה.
טוב, נשמע כאילו אפשר... אפשר לסיים.
אפשר
לסיים. מקווה שענינו על כל השאלות.
אני
מרגיש שאני ממש כאילו מציתי את הסקרנות שלי, כאילו קיבלתי המון תשובות, המון דברים, וגם זה באמת תמיד מעורר השראה לראות פתרון שהוא לא גנרי, שהוא כאילו ממש לוקח גם את עצמך בחשבון, גם את משהו קצריך, ופשוט מייצר משהו שהוא כזה חדשני ויצירתי, ומתבסס על דברים שקיימים, פשוט יש לו איזשהו טוויסט שהוא כאילו מין בול כזה, זה כמו הבדל בין לקנות משהו בחנות בגדים לבין ללכת לחיית, שזה כאילו
כן, זה כן טיילור, טיילור מייד, כן. מגניב.
אז אני שמח שבאת.
המון תודה.
מוזמנת לבוא לקבוצה, כאילו את בקבוצה כבר, נכון?
בטח.
אז בטח אנשים מאמין של אנשים יהיו שאלות, ואולי אנשים יוצאו להתייעץ איתך, כי המון קורה שאנשים אחר כך פונים בפרטי, לחודשים אחרי זה.
וואלה.
כי אני מקבל צילומי מסך ודברים כאלה, כי היה מיכל דיברו איתי וזה.
בשמחה.
אז תהיי מוכנה להיות זמינה, ומי שהזין עד עכשיו...
אני אהיה זמינה לא בימים של הספרינט, מיכל.
סתם. גם לא בין 4-8.
ולא בין 4-8, אני לא זמינה אחר. סתם. סבבה, המון המון תודה.
אז בואו לקבוצה של דיבור עצמאי, תגידו לי מה אתם חושבים, בואו נדבר, ו... יאללה, להתראות.
ביי ביי.
ביי.